קשה גלות שהיא שקולה כנגד הכל, אמרו חז"ל והוסיפו, ארבעה שמתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברעם, אחד מהם היא גלות. ואני מבקש לשאול אותך, הרב יהודה לאון אשכנזי, ובאמת לא להישמע ציני, עד כדי כך, האם כל כך קשה מכת הגלות, האם במציאות ימינו, שבה 300,000 ישראלים עזבו את הארץ למען הגלות, באמת אפשר עדיין לתאר את הגלות כדבר הקשה ביותר, הפורענות הקשה ביותר?
קודם כל יש קצת שוני בין הגלות של היהודים שחיו בהיסטוריה מנותקים מהמטרופולין שלהם, מכיוון שלא היה להם מטרופולין, ועכשיו המצב של היורדים מארץ ישראל היא קצת שוני. אבל המצב של הגלות בדרך כלל, גם זה וגם זה, הוגדר לפי חכמי ישראל כמצב אי-טבעי, לא נורמלי. ומי שמרגיש בעצמו כבריאה לא נורמלית בעולם שחוץ ממנו העולם של המציאות, אז קשה כמוות.
מכל מקום, הגלות הסתיימה. היום כאשר עדיין רוב העם היהודי נמצא מחוץ לגבולות ישראל, הסתיימה הגלות?
מרכיב אחד מהגלות, מהמצב של הגלות, חדל בלי שום ספק. זה דווקא המצב של היסטוריה, של עם מפוזר, צמוד לארצות הנכר, בלי מטרופולין שלו, זה חדל להיות. וגם המצב הגלותי של יהודת תפוצות עכשיו השתנה במשהו, מכיוון שקמה מדינת ישראל, ויש להם איזה יחס במציאות לאומה שלהם. רוב העם היהודי נמצא עוד מחוץ לארץ ישראל, אבל הוא שייך לגלות של הבית השני שלא חזר בימינו אנו, בהתחלת התקופה של הבית השלישי, נאמר, אני לא מתכוון לבית המקדש השלישי, אלא לבית ישראל השלישי. והם נמצאים, אם אפשר לתאר את זה ככה, במצב פרדוקסלי מאוד, כן. הם הגולה של הבית השני, שציפו לשיבת ציון מחודשת.
כשאתה אומר הם, למי אתה מתכוון?
ליהודים של התפוצות שלא עלו לארץ, אני לא מתכוון ליורדים מארץ ישראל. והם נמצאים במצב אולי אנכרוניסטי, נאמר, במשהו, פרה-היסטורי, מכיוון שכבר הבית השלישי מתחיל בתקופה שלו. אז היורדים מארץ ישראל הם התפוצות של מדינת ישראל. קהילות של היהודים אולי צריך קצת זמן, כי אנחנו חיים זמן מעבר. הם צריכים לתקן את היחס שלהם למדינת ישראל מבחינת תפוצות של מדינת ישראל. ולכן יורד הוא קצת יותר שייך לישראל מהיהודי שאף פעם לא עלה.
אבל בכל זאת אין לשכוח, גם כשמזכירים שהגלות נכפתה לישראל כעונש, ניתנה כעונש, והוא היה צריך לרצות את העונש על חטא שהוא עשה. אין לשכוח שבגלויות של ישראל היו גם תקופות, תור הזהב בספרד, היו תקופות טובות. האם כל זאת גלות אחת, תור הזהב בספרד, בתקופת האינקוויזיציה בספרד?
כן, בעידן של גלות נאמר. יש תקופות שאפשר לומר שהיה טוב לעם ישראל כמו יוסף במצרים.
לפחות לפרטים בתוכו.
כן, גם לקהילות רבות. כן. ושני דברים פה. יש לנו כבר דגם בסיפורי התורה. כן. זה הסיפור של יוסף במצרים. יש לו תקופה שהוא, אפשר לומר, בתסוער, זה מחנה ריכוז. כן. יש לו תקופה שהוא יושב על כס המלכות. והצד השלילי של ההיסטוריה של הגלות הוא שאין שום יוצא מן הכלל. מכל מקום זה מסתיים בשואה, זה מסתיים בחורבן. מי שהולך לנוסע לאיזה מדינה כמו למשל ספרד, השנה זה השנה של הרמב״ם, אז
אתה היית בעצמך, כן, עכשיו לא מזמן, כן, שם, כן.
הוא רואה בעצמו את הכישלון של ההיסטוריה של התקופה ההיא שנקראת ההיסטוריה של היהודים. הייתה תקופה ראשונה, עם ישראל היה העם העברי, תקופת התנ"ך. אחר כך באה תקופה השנייה של היהודים, היורשים של עם ישראל, של העברים. ועכשיו אנחנו מתחילים אולי תקופה, אני משוכנע מזה, תקופה שלישית של ההיסטוריה הישראלית, כן. אז כשאנחנו מסתכלים ל תקופה של ההיסטוריה של היהודים, ההרגשה הכי בולטת זה הכישלון התמידי. כאילו יש איזה מין פטליות. לא יודעים לנתק את עצמנו מהעולם החיצוני בזמן הנכון.
דווקא, וזה נכון גם לתקופתנו שלנו?
מפחד שכן. כי אותה סמביוזה, אותה הצמדה ליהודים של חוץ לארץ, לנוף התחבותי החיצוני, היא מצליחה, היא מתחילה להצליח באופן פורה.
כלומר, אתה גם צופה תוצאות הרות אסון?
לא, לא צופה, מפחד. מכיוון שאם להיסטוריה שלנו יש משמעות, יש משמעות, ומי שמאמין במקרא ובנבואה מבין שיש משמעות, אז חוק, חוק היסטורי שאין לו יוצא מן הכלל, אז זה חוק מסוכן מאוד. צריך להיות ער ולהיזהר מהתוצאות.
אבל יש גם משהו פטלי במה שאתה אומר. אם זהו חוק, ואם אנחנו, אם אתה מאמין בחוקיות, אז אתה גם אינך יכול למצוא דרך לשנות את החוק הזה.
כן, אז איפה מוקד הסיבה? כן, ההסבר שגלות זה עונש, זה הסבר שקיים בהרבה מקורות, אבל זה לא אולי ההסבר הכי יסודי. אחד מגדולי חכמי ישראל, המהר"ל מפראג, חזר עד השורש הזהות שלנו בזהות של האבות. והוא גילה את זה בעיקר בספר גבורות השם, גם בספר נצח ישראל, שהוא כתב דווקא על תשעה באב, שבזהות שלנו יש איזו נטייה לאוניברסליות של העולם החיצוני, שמסביר את התופעות החוזרות שנטייה לגלות, נטייה לצאת ל... אצל האבות זה לא חטא, אצל האבות זה ממש מידה טובה, אולי קצת מופרזת. אנחנו מונותאיסטים מאברהם אבינו, מונותאיסטים בהחלט. ולכן, אם כך, יש ערכים בעולם החיצוני, ואנחנו אחראים עליהם גם כן. זה הממד, נאמר, החיובי ביותר, אולי לפי דעתי, אולי אבסטרקטי מופשט של הנטייה האוניברסלית. למיתו של דבר יש עוד ממד אחר. זה מה שהמקרא קורא סיר הבשר, ואי אפשר להכחיש את זה. ולכן זה הופך להיות קוסמופוליטיות, ולאו דווקא אוניברסליות. ולכן, כשהתופעה היא, הנטייה היא, מתגלית אצל צאצאי האבות, זה לא אומר שבאמת זה כמו אצל אברהם או יעקב אבינו, מידה טובה, אפילו שהיא מידה מופחזת. מידה מופחזת זה לא כל כך טוב. זה מגלה איזה נטייה, איזה ספק בזהות שלהם כעם יהודי מיוחד, כעם ישראל מיוחד.
האם אתה במישור הזה, בנקודות הזהות הזאת של הגלות, אתה מוצא איזושהי השוואה בין תקופתנו שלנו לבין תקופות ידועות בהיסטוריה של העם היהודי?
תשמע, במידה מסוימת, כן. אנחנו חיים תקופה דומה מאוד להתחלת תקופת הבית השני. כי גם באותה תקופה היה ישראל על ארצו. זה לא היה קל, כמו אצלנו זה לא קל, כן? והייתה גם כן עוד איזה מין גולה אנכרוניסטית שהייתה גולה של הבית הראשון שלא חזרה בימי עזרא ונחמיה. אז השאלה עכשיו זה מה טיב הקשר בין הגולה דאז והמדינה של עכשיו? הכוונה, הגולה שהייתה דרך 2000 שנה וזה ארוך מאוד. ואחרי שצריך זמן לעם שלם כדי לעדכן את עצמו, האם אנחנו חיים בהתחלת התקופה, וחלילה וחלילה זה יגיע לאיזה מין משבר, או האם אנחנו חיים דווקא בסוף תקופה שכזו? זאת אומרת שהעם שחי מחוץ לארץ ישראל, מחוץ למדינת ישראל, צריך פעם להחליט על איזה עדכון אמיתי, החלטי של הזהות שלו כלפי עם ישראל היושב בציון.
אתה יודע שהשאלה הזאת אולי מפחיד לשאול אותה בשל התשובה שאתה כן. צפוי לקבל, אם אנחנו עומדים לפני או אחרי.
לכן, יש מידה מן המידות שהיא מידה של אריכות אפיים. צריך סבלנות וגם סובלנות. אבל ההיסטוריה היא איננה סובלת יותר מדי אריכות זמן. בבחינת יחיד, אפילו בגול, אפילו בארץ ישראל, כל אחד והגורל המסתורי שלו. מבחינת ההיסטוריה של כלל ישראל, אני דווקא מאוד אופטימי. כי 2000 שנה זה ארוך מאוד, ופתאום מצב שונה לחלוטין. זה חיובי לגמרי.
תודה רבה לך, הרב אשכנזי. כבר הזכרת כאן שבכמה קהילות מוסיפים בשנים האחרונות קינות מיוחדות לזכר הנספים בשואה, מוסיפים אותם על קינות תשעה באב. פרץ קרמיאל יקרא עכשיו את אחת הקינות האלה, הקינה אלי אלי של...